מה קורה אנשים? אנחנו בעוד פרק של מפתחים מחוץ לקופסה, ואיתי כרגיל שחר פולק.
דותן! יח!
הכל בסדר?
עכשיו שאני רואה אותך יכול להיות משהו לא בסדר,
תסביר לי. אני שמח שאמרת את זה, כי הולך להיות, מה זה לא בסדר? הולך להיות מדהים, כי אחרי הפרק האדיר שהיה לנו אותו, ובאמת פרק אחד המטורפים, והביקוש, ואתם ביקשתם, ונהננו לבקשות, והבאנו שוב את האחד והיחיד.
החבר והידיד. קבלו אותו במונחם.
גיל תייר.
אתם לא רואים, אבל אני השלחתי עליו עכשיו בגדי לבני נשים.
זה נכון, אני עד. אוקיי, אז הנושא של הפרק היום הוא מייקרו פרונטנס. כן, כן. אז הבאז וורד הזה נהיה כבר לא כזה באז. היותר ויותר חברות משתמשות בזה, ואנחנו נדול פה קצת על הגישות, גיל, איך אתם מממשים את זה, ועל היתרונות ועל החסרונות ועל הדיפרנסס בין זה למייקרו סרוויסס. אז יאללה, תצטרפו אלינו למסיבה הכי טובה בעיר. שחר,
מפתחים איכות הקופסה, מתחילים.
אז מייקרו פרונטנס, אנחנו מתחילים פרק פסיכודלי עם גיל תייר, ולפני שנעלה כמה שאלות לאוויר, אולי חשוב להגיד קודם שמייקרו פרונטנס, בדומה למייקרו סרוויס, מייקרו סרוויסס, פותרת לא מעט בעיות שיש לנו באופן כללי בהנדסת תוכנה, ובמערכת מבוזרת, או יותר נכון עוזר לנו לבזר את האפליקציה שלנו, ויש גם מספר גישות. יש את הגישת הבילטיים, שזה יותר בכיוון של packages, לדוגמה NPM packages, ואת גישת הרנטיים, שיכולה להיות ממומשת, או על ידי מודול פדרשנס, או על ידי, האמת, שיטות אחרות. תכף נדבר עליהם, אייפרמים, או תכף מה שגיל לספר לנו על השיטה שהוא עובד בה, שיטת הפייג'ס, או תכף נראה איך אנחנו קוראים לה.
כן.
אבל כן, אמרנו כאילו בפתיח לגבי הקשר מייקרו סרוויס, אז אני חושב שהמוטיבציה היא אותה מוטיבציה. אני חושב שההבדל הוא, ופה האתגרים, אולי יש פה אתגרים, שמייקרו סרוויס הוא לא עץ, ודום הוא עץ. ופה באים כמה אתגרים אולי, שגיל מחייך, ויגיד לי למה אני טועה, ולמה זה כן עץ או לא עץ. אז גיל, מה זה מייקרו פרונטנד בעיניך?
מייקרו פרונטנד זה חתיכת קוד פרונטנדי, כלומר HTML, CSS, JavaScript, ואולי טיפ-טיפה בקאנד לעשות סרוור-סייד רנדרינג וכאלה דברים, שאני יכול להתייחס אליו כאל מודול עצמי, כאל bounded context, כלומר אני יכול להבין אותו בנפרד, לבנות אותו בנפרד, לכתוב לו טסטים בנפרד, ולעשות לו דיפלוי בנפרד, ואני יכול לעשות זה באיזה טכנולוגיית פרונט-אנד שאני רוצה.
אוקיי, הגדרה מצוינת, אז סתם לדוגמה, נגיד יש לי parent, בתוך אותו עץ קומפוננטות, באותו פרמורק, ריאקט, ויו, whatever. האם זה אומר שאני לא אמור, כשאני עובד מייקרופון, אני לא אמור לדבר עם הפארן בצורה השגרתית, כמו שריאקט נותן לי לדוגמה?
יש לך הנחה סמויה, שבאותו דף יכולים לשבת כמה מייקרופרונטנס. אוקיי? רוב האנשים שמדברים היום על מייקרופרונטנס, זה מדברים על מייקרופרונטנס שהוא קומפוננטה. אוקיי? אני לא חולק זה עדיין ההגדרה סבירה. אני באתי לשאול את עצמי, אוקיי, גיל, אתה רוצה מייקרו סרוויסס בפרונטנד. מהי היחידה הכי טבעית והכי נכונה? הרי מייקרו סרוויס גם אפשר לחלק בהמון צורות.
נכון.
אוקיי, אני יכול לחלק אותו ככה, ואני יכול לחלק את האפליקציה ל-5 מייקרו פרונטנד, מייקרו סרוויסס, ול-10, וככה, 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 וככה. אני יכול לעשות את זה. אז מה החלוקה ההגיונית, מה הארכיטקטורה ההגיונית למייקרו פרונטנד? שאלתי את עצמי, מה היחידה הוויבית שהיא ניתנת להבנה בקלות, עצמאית, בלייה עצמאית, וטסטינג עצמאי ודיפלוי עצמאי, ובום, זה לא היה הקומפוננטה. יש בעיה עם קומפוננטות. קומפוננטות הן לא loosely coupled. קומפוננטות...
בגלל אותו מבנה עץ שדיבר.
בגלל אותו מבנה עץ, בדיוק. הן tightly coupled, איך שלא תסתכל. זה נורא 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 קשה לבנות קומפוננטות שהן loosely coupled, שאפשר לבנות, לכתוב להם טסטים בנפרד, ושאתה יודע בלי שום בעיה, שאתה פשוט עושה deploy וזה עובד. אין מצב.
ככה אני חי, ככה אני חי. אני עושה deploy ודברים עובדים. זה החיים שלי.
הבעיה היא שהCSSים מתערבבים, והלייאאוט מתערבב. והאינטראקציות פה לפעמים יש בעיות, ופה זה ריאקט ופה זה ויו, ויש כל מיני קלאשים ביניהם, הם חיים באותו פרוסס. כאילו, מי שמע על שני מייקרוסרוויסס שחיים באותו פרוסס?
ומה קורה עם הדף מאוד 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 גדול? עדיין הוא... זה קצת חוטא לבאונד אנד קונטקסט, אתה יודע.
לגמרי, בדרך כלל, קודם כל בדרך כלל אין דפים שהם מאוד 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 גדול.
הוא לא חייב להיות גדול... קונטנט, אבל יכול להיות שיש לו המון המון, אתה יודע, מיני קומפוננס כאלה ודברים.
לגמרי, אז מגיעים הפקאג'ים, אתם זוכרים בהרצאה את זה, יש באונדד קונטקסט שהם פקאג'ים, אז אם יש לי קומפוננט, יש לי איזה טייבל מאוד גדול, שהוא נורא מסובך וזה, אני מפריד אותו לפקאג'.
אז אני אשאל, גיל, איך אתה קובע? שוב, לא רק בהקשר של, אוקיי, זה בתוך פייג', אבל איך אתה... איך אתה מרגיש בסדר עם זה, להגיד, אוקיי, זאת יחידת מייקרו פרונט-אנד, וקבעתי לה את הבאונדריז.
השאלה היא, האם אתה יכול לקחת קומפוננטה, או סט של קומפוננטות בתוך הדף, ובלי למצמץ, ובלי לפחד, השייקומיטר לא מקפיץ באדום, האם אתה יכול לעשות לו דיפלוי? התחושה שלי, שבמקרים מסוים, מאוד מסוימים, כן, לדוגמה דשבורדים, אוקיי, בדשבורד זה דוגמה קלאסית.
זה גם, זה כל דף הוא נורא איסולייטד.
זה בדיוק מקום שבו דשבורד, יש לי המון קומפוננטות והם מאוד מאוד איסולייטד. נכון. אני חושב שזה מקום קלאסי לקומפוננט מייקרו פרונטנס. אבל אני חושב ש-rare is the case where אתה יכול לחלק אפליקציה עם המון 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 דפים. תחשבו, אפליקציה עם המון 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 דפים. הרי רוב הפעמים זה לא שיש לך דף מאוד מורכב, שיש לך המון 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 דפים. אוקיי? ובעיניי הדרך הכי נכונה זה לא לקחת המון המון דפים לעשות מהם אפליקציה אחת ואז כל קומפוננטה פה לעשות מהם מייקרו פרונטנד, אלא להגיד אוקיי, הלוגין זה מייקרו פרונטנד והלוג אאוט זה מייקרו פרונטנד והרג'יסטר זה מייקרו פרונטנד, וכן יש לי פה שלושה דפים שאני יכול לעשות ביניהם SPA, הם שלושתם מייקרו
פרונטנד. זה חייב להיות דף קלאסי, זה יכול שאני עכשיו בתוך אקורדיון ונפתח לי בתוכו ואני עדיין בתוך הקומפוננטה, אבל זה כאילו זאת באותו דף, אבל יכול שיש לי...
האם אתה יכול לעשות דיפלוי רק לטאב אחד של האקורדיאן? אני חושב שלא, זה יהיה מאוד
מוזר.
מאוד מוזר. אוקיי, אז בעיניי לא. כאילו אתה כל הזמן מושך לקומפוננט מייקרו פרונטנד. אני מושך לפייג' מייקרו פרונטנד.
כן, אבל אני לא בטוח שזה מתאים לכל אפליקציה.
אני אומר ככה, בוא נתחיל בפייג' מייקרו פרונטנד, שזה החלוקה הכי טבעית. יש לי 20 דפים, למה לא לחלק אותם ל-15 מייקרו?
שנייה, אבל
שאגב, רק להגיד אנקדוטה, זה כאילו לוקח אותך איזה 10 שנים אחורה, נכון?
נכון, נכון.
הרי פעם מה היית עושה? היית קורא לסרוויס.
נכון,
ו-HTTP אמיתי.
כן, היה לך איזה שירות ב-PHP, שהיה בא.
לא משנה, כל דבר, ככה היינו עובדים.
יש קצה מטמטמת של ריץ' הריס, על המעבר חזרה מ-SPA ל-MPA, מולטי-פייג' אפליקיישן. הרצאה נהדרת, גם בדרך שבה הוא מציג את ההרצאה, וגם במה שהוא אומר, ואני מאוד מסכים איתו.
אבל אז זה גם מכריח אותך לסרבר סייד רנדרינג.
המטוטלת חוזרת, חברים.
אני לא בטוח זה מכריח אותך.
רגע, לא מכריח, אבל לא חובה, אבל אנחנו עושים סרבר סייד רנדרינג. המטוטלת עברה מ-MPA, PHP, כן? ל-SPA, React Angular, Single Page Application.
חוזר חזרה.
היא חוזרת חזרה. אבל היא אף פעם לא חוזרת לאותו מקום. היא חוזרת לאותו מקום, אבל בקפיצה קוונטית. כי אנחנו עכשיו יכולים לקחת את כל הטכנולוגיות שהשתמשנו בהם לצורכי SPA, כמו React וכן הלאה, ולהשתמש בהם ב-MPA שלנו.
זה מה שנקסט עושה בעצם. נקסט עושה, כאילו...
נקסט, אני חושב שרימיקס הרבה יותר טוב עושה את זה.
את רימיקס אני אף לא השתמשתי, אז אני לא...
גם אני לא, אבל קראתי המון.
ושמענו אותם בפרונט...
אבל לגמרי, נקסט ורימיקס הם מאוד מאוד דומים, וכן, לגמרי, אני מאוד אוהב את זה, חוץ מהעובדה שבנקסט אתה עדיין הוא בונה אפליקציות מונוליטיות.
בונה אפליקציות מונוליטיות.
כן, כן, אבל תיאורטית כל מייקרו פרונטנד שלי, פייג' מייקרו פרונטנד, בוא נקרא לו שנייה, פייג' מייקרו פרונטנד, יכול להיות נקסט אפליקיישן בזכות עצמו.
נכון, למרות ששוב, אני גם אומר לפי זה מפעמים, הרי כל המנגנון שעושה את הסרבר סייד רנדרינג, הוא מנגנון מאוד קטן בכל הפלטפורמה, למה לא לקחת פשוט אותו, לקחת איזה אפליקציית נוד, אתה יודע, אני יודע.
זה מה שאנחנו עושים.
אני יודע, אני אומר, גם אנחנו עושים את זה, בגלל זה אני אומר, למה כל הבאז...
כי יש מורכבויות מסביב לסרבר סייד רנדרינג. אנחנו מגלים את זה לאט לאט.
לא, ברור, יש לך כל מיני דברים. אם אתה צריך עכשיו סטייט, או להביא עכשיו דברים...
וזה משהו מאוד מעניין שאנחנו, שאני חושב שאנחנו נגלה, שוב, אנחנו רק בתחילתה של ההרפתקה הזאת, של פייג' מייקרו פרונטנדס, אוקיי? אין לנו אפליקציות ענקיות של 20 עמודים עדיין. אנחנו, אני מודה שזה הרפתקה. אוקיי, אנחנו, אבל מה שאני מגלה זה שפתאום הרידקס והמובקס שאתה נורא חשוב לך כשאתה בונה SPA,
נורא חשוב שלא יהיה לי אותו
כשבונה SPA, למה? כי יש לך המון סטייטים, פתאום כשיש לך דף אחד איזה סטייט אין שם כלום.
אני כבר כמה שנים
קצת ריאקט קווירי בשביל הפאצ'ים וזהו.
אני כבר כמה שנים יש לי דעה מאוד ברורה לגבי רידקס למיניהם, והזכרתי את זה גם בפרק עם ניר קאופמן וגם בפרק עם יונתן ודימה, אבל שוב, לא ניכנס לזה עכשיו. אז טוב, אז בוא נדבר שנייה על הפייג' איך אתם עושים את זה, וזה שוב, אתם עושים את זה גם עם סרוויס הרנדרינג, אז בוא נדברים את הקשר, למה לעשות סרוויס הרנדרינג?
כי זה מגניב.
לגמרי, אנחנו מקצוענים בראונד פורסט, וכמקצוענים חשוב לנו הפרפורמנס של הדפים שלנו. ופרפורמנס היום של דפים בלי סרוויס רנדרינג הוא על הפנים. במיוחד, עכשיו...
יש גם את העניין של SEO.
סליחה, לא, יש גם את העניין של SEO, לא, סליחה, אבל יש כמשהו שכן קשור לפייג' מייקרו פרונטנס, מקריטי. ב-SPA, once הורדת את ה-JavaScript, once עשית את הרינדור הראשוני, המעבר בין דף לדף
קורה
בעצם קליינט סייד. ולכן כבר...
זה כאילו לכאורה לא טבעי מבחינת הבראוזר.
אז נכון שהדף הראשון, הרינדור שלו, יותר לאט, אבל אחר כך אתה מטייל לך באפליקציה ואתה טס, הכל סבבה. ב-MPA, ב-Multi-Page Application או ב-Page Micro Frontends, כשאתה לוחץ על לינק כדי לעבור מדף לדף, אתה עובר מדף לדף.
ואז אתה מפסיד את החוויית משתמש.
ואז אם אתה עושה client-side rendering, המעבר מדף לדף הוא מאוד איטי.
לדוגמה, האפליקציה שלנו, אפליקציית, היא לא וויזרד, אבל הרעיון שלו הוא עובד כמו וויזרד, והמעבר בין הדפים הוא מעבר...
אין בעיה שפייג' מייקרו פרונטנד מסוים יכיל 3-4 דפים SPA.
כן, יש לך SPA.
מין, אבל אם האפליקציה מראשי זה 6 דפים, אז...
לא רואה הרבה אפליקציות שיש מעבר מעניין בין דף לדף, אני כאילו לא מכיר. אני משלם... אני מצד אחד משלם איזשהו מחיר מאוד 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 קטן בביצועים, מצד שני אני מקבל ווב, אני לא צריך לטפל בשיט כמו URL וכל מיני דברים כאלה.
אוקיי, אז בקצרה איך זה עובד? אני, יש לך עכשיו מה? זאת אומרת, הנה,
בקצרה, האפליקציה הולכת לסלש לוגין. אוקיי? יש לי שם סרבר. כל מייקרו פרונטנד, אצלנו פייג' מייקרו פרונטנד, יש לו סרבר משלו. בעצם כשאנחנו עושים דיפלוי, אנחנו עושים דיפלוי לסרבר.
יש לי לצורך העניין, מייקרו סרוויס, פייג' 1.
בדיוק, סלש לוגין. והוא בדרך קוברנטיס אינגרס מגיע לסלש לוגין, הסלש לוגין מקבל את הבקשה ומרנדר את הקומפוננטה, את הפייג' קומפוננט, ומחזיר אותה ליוזר בסרוויס סייד רנדרינג.
האם כמו במייקרו סרוויסים, גם אצלכם יש צוות שאחראי על פייג' 1, צוות שאחראי על פייג', זאת אומרת, הרי זה מה שבחלק הבנפיט שאתה מקבל.
תיאורטית כן, אין בעיה, אצלנו לא עושים את זה, כי האפליקציות לא מספיק גדולות, אבל כן, לגמרי, זה כל הרעיון. אנחנו קצת, אני קצת בונה לעתיד, במובן הזה שאני יכול לחלק זה. שים לב גם, כשאני מתקן באג בלוגין פייג', אני מדפלה רק את הלוגין פייג'.
רק את הלוגין, בלי כל
השאר. אני יודע, בוודאות מוחלטת.
אז רגע, אז חשוב שנייה להגיד, כי מי שלא מכיר את הקונטנט של מייקרו פרונטנד, בוא נסביר שנייה מה זה אומר בכלל לעשות דיפלוי ליחידה בתוך ה-UI, כי זה משהו שאנשים לא מכירים.
שומרים את ה... שם דוגמא את ה-HTML, CSS, כל זה, אתם שומרים באיזה bucket של SEO, מה אתם עושים?
ברור, רגע, שנייה.
את ה-HTML אני מרנדר.
שנייה.
את ה-HTML אתה מרנדר.
בוא נעשה סדר. בוא נעשה סדר. לפני שנזרוק פה זה, בוא נעשה סדר. מבחינת כל הרעיון הזה של דיפלוי, דבר ראשון, אחד הבנפיץ הגדולים במייקרו סרוויס, אגב, במייקרו סרוויסים, שהרעיון בעצם גם לקוח מפה, שאתה אומר, אני עכשיו פיתחתי סרוויס של, לא יודע, וולט, נכון? אז אני עושה דיפלוי, לא, אני לא צריך את כל הסרוויסים שבאפליקציה שלי, ואם אתה גם עשית את זה מספיק חכם וזה דיקאפ והכל, אז גם תהיה כמעט זירו בג, כאילו, לפחות מהבחינה של הוא עושה מה שהוא צריך לעשות. אותו דבר בפרונט-אנד, הרעיון פה לעשות בפרונט-אנד. בעצם להגיד, יש לי פה יחידה לוגית שהיא לא קשורה או קשורה מעט מאוד ליחידות אחרות, ועושים לה אשכרה הוסטינג, עושים, שמים, מערכים אותה, או את הבנדל, יותר נכון, מערכים את הבנדל בשרת, והאפליקציה צורכת אותם. עכשיו, לעשות את הדבר הזה, זה אופרציה, יש היום דברים, אולי ניגע קצת מודול פדרשן לכמה מילים, אבל... וויפק, ותכף מדבר אולי קצת טיפה על כלים, אבל אחד הבנפיט הגדולים שאתה מקבל מייקרו פרונטנד, זה באמת האופציה לעשות דיפלוי. עכשיו, סתם ניקח דוגמה, יש עכשיו לקוח בא, אומר, שמה, יש לי בג בדף ה, לא יודע, אדמין, whatever, זה דף אחד מהדפים, אתה יכול לתקן לו את זה, וקונטינוס דליברי, ואופ, הלקוח קיבל את זה, כאילו היה לו אייפרים בדף, שזה מדהים.
תן לי לשאול אותך בשאלה כזאת, אותן. בשביל אפליקציה של 6 דפים,
לא צריך.
אני שונא אוברהד ואוברהייפ, כשזה לא באמת, אתה יודע, נחוץ, ופתאום אתה צריך דאב-אופס, ואתה צריך זה, ואתה צריך זה.
לא צריך שום דאב-אופס.
אני אענה.
לא, רגע, רגע. אותו אינפרה שיצרנו בשביל מייקרוסרוויסס משמש לפייג' סרבר שלנו.
סבבה.
רגע, אני אענה. שנייה, אני אענה. מבחינתי המטרה היא, זה שיש לך את האופציה לעשות, יש לך את האופציה שיש לך לעשות דיפלוי, זה כאילו הבנפיט, אבל בעצם, היות ועשית איסולייטד, זאת אומרת, מראש עשית, שינית את הדיזיין בעקבות זה, וזה הבנפיט הגדול. שיש לך, כמו שדיברנו, bound and conscious אמיתי, טהור כמה שאפשר.
מה הקאפלינג בין page microservice, לא component microservice, אני פחות חזק בזה, מה האינטרפייס בין page microservice אחד, micro frontend אחד לpage micro frontend שני, יש רק אחד, הלינק. זהו.
את זה אני לגמרי מבין, כאילו, שזה בעצם הקאפלינג היחיד שצריך להיות, זה שהם צריכים להכיר את הלינקים אחד של השני, כדי שהם יוכלו לנווט. אבל זה גם מחזיר אותי מאוד מאוד אחורה, לכל מיני דברים שמימי ה-PHP הם מאושרים והנלוזים, שאתה עכשיו, יש לך את אותו הדר, יש לך עכשיו את אותו פוטר, יש לך כל מיני דברים כאלה, אתה עדיין תצטרך לבוא, ומה, אז כל דבר כזה, אתה עכשיו תעשה לו דיפלוי כקומפוננט נפרד, רק כדי שתוכל לבוא ולצרוך אותו
הוא עושה דיפלוי כקומפוננט נפרד, אני לא עושה, אני
לא עושה קומפוננט מייקרו פרונטנד. הוא שואל מה קורה בדף, אם יש לך הדר משותף.
אותו הדר ואותו פוטר, גם בדף של הלוגין, גם בדף של הסיינאפ, גם בדף של
ה-RSS. NPM package, הוא אגיד לך.
זה NPM package.
אז שוב פעם, אני בא, חוזר ואומר, כל הדבר הזה, לי כרגע, בשביל הגדלים האלה, כל עוד אין לך פה עכשיו איזה מפלצת,
זה אותה טענה בדיוק לגבי מייקרוסרוויס.
זה לא אובר אנג'ינירינג, זה אובר מודולריות. השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, אם אתה לא תגדל לעולם, אין פשוט שום סיבה. אבל אם אתה רוצה להישאר עם קוד, אם אתה יודע שזה יגיע ל-100,000 שורות קוד, אוקיי? אז השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך מההתחלה, זה איך אני מנהל את הקוד הזה. והדרך היחידה לנהל קוד של 100,000 שורות קוד, זה חוזר למה שאמרנו אתמול, זה לחלק אותם למודולים שהם קלים להבנה, קלים לבילד, קלים לטסט וקלים לדיפלוי.
מסכים? אני אגיד כזה דבר, מהניסיון שלי, בטח בחברות סטארט-אפ, מה שהתחלתי איתו ב-day one, זה לא מה שיהיה לך אחרי שנתיים, הרבה פעמים אתה זורק אפילו את מה שיהיה לך ובונה חדש, וכאילו, ה-overhead, כי יש overhead, כשאתה מחלק את זה לאקסטרה מיליארד מודולים.
אני טוען שיש overhead מאוד מאוד גדול, שיש לך אפליקציה של 6 דפים, שכל פעם שאתה עושה שינוי קטן בדף א', אתה צריך לבדוק את הכל ותסטס את הכל. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, אין לי טסטים. סבבה, אז בוא נדבר עוד שלוש שנים, בסדר? עכשיו אנחנו מדברים על מייקרופון.
יש עכשיו צוות חדש, הצוות קיים, העובד הכי ותיק עכשיו 4 חודשים, ואני יכול להגיד לך שיש לי אינסוף טסטים. באמת, הכל, כל פיפס שם, אנחנו בודקים בין אם זה יוני טסט
אפשר גם לדבר על זה אם זה טוב. אפשר גם לדבר על זה אם זה טוב.
לגמרי. אני מדבר בכלל, ובין אם זה, אתה יודע, כל מיני טסטים שבודקים לך E2E, ובין אם זה טסטים שבודקים עכשיו...
אין לי טסטים שבודקים E2E.
בום.
לא במייקרו, עוד פעם קדושה. לא במייקרו סרוויסס ובלא מייקרו פרונטנד.
בום.
אין.
שני בומים, כי זה היה בק אנד פרונטנד.
תודה.
כן. זה היופי במייקרו פרונטנד, אני יכול לבדוק רק את המייקרו פרונטנד.
אוקיי, אמרנו סרבר סייד רנדרינג, SSR, לא בדיוק הסברנו מה זה האמת היא, שחר, אולי תיתן לנו כמה מילים?
מה שהיה בעבר, היה לנו עד לפני, בוא נגיד, עד שאנגולר ואמבר ושאר
ובקבון
נכנסו לתמונה, כל הרינדור שאנחנו ראינו בבראוזר, מה שהיה קורה, הבראוזר היה מבצע קריאת גט להשרת, מה שהיה חוזר זה ישר ה-HTML, וה-HTML שהיה חוזר זה מה שהיה מוצג.
הייתם גם אומרת ברספונס ה-HTML, וחשוב להגיד, זה לא רק מהסיבות של הפרמוק, אלא גם הכוח עיבוד השתנה, היום הקליינטים יכולים לעשות עבודה יותר רצינית ממה שהייתה פעם, ואתה יכול לעשות דברים יותר מורכבים בקליינט.
וגם היית רוצה את ה-state, אז ה-state היה נשמר בדרך כלל בבקאנד, ואז בונה לך את ה-HTML בהתאם לדבר הזה, ובטח אנחנו זוכרים את זה שכל פעם נגיד היה כבר חנויות אינטרנטיות, וכל פעם שהיינו לוחצים על להוסיף אייטם, כל הדף שלנו היה מתרפרש הרבה פעמים. לא, זה לפני תקופה של אג'אקס, וזה לפני תקופה
של... גם בתקופה שהיינו מלמדים על אג'אקס, זוכר? אז מה היינו אומרים? היינו אומרים, אתה מביא רק דבר קטן, איזה יופי, ואתה מתחיל להביא צ'אנקים. מה החיסרון בזה?
עכשיו יותר מזה, גם כשהיינו עושים אג'אקס בהתחלה, עוד לא היינו מחזירים ג'ייסונים או XML-ים, אני זוכר שעוד
נכון,
בהתחלה,
נכון, נתנו לך לעשות את זה.
היית מחזיר רק את ה-HTML. עכשיו, מה שקרה לאורך השנים, באמת, התפתחו פרמורקים שאפשרו לנו לבוא ולעשות סוג של single page application, שזה בעצם, once הבראוזר בא, עשה את הקריאת גט הראשונה, הוריד את כל HTML, JavaScript, CSS, מאותו הרגע, ובטח אתם יכולים לזכור את זה, כי לקח גם זמן בהתחלה, עד ששינו את איך שזה עבד עם ה-history mode, שבעצם היה לנו לכל דף, היה לנו hash, היה לנו פשוט את הסולמית הזאת, ה-hash, ב-URL, וככה בעצם היינו, זה היה דף אחד ענק בדרך כלל, שהיה מכיל בתוכו, ופשוט היה מחליף דיווים, והיה מחליף, אם אתה זוכר אפילו היה לנו jQuery mobile, וככה היינו עובדים.
בנינו את זה ככה, כן.
כן. היום יש איזה, כמו שגיל ציין קודם, יש איזה מטוטלת כזאת של סוג של חזרה מ-SPA לסרבר סייד רנדרינג בחלקים מסוימים.
למולטיפל פייג'ס.
למולטיפייג' אפליקיישן. ובאמת לכל דבר היתרונות והחסרונות שלו, אין פה, זה לא שחור ולבן, יש יתרונות כשאנחנו מרנדרים בשרת, אז אחד מהדברים שבאמת, אחת מהסיבות שהרבה פעמים אנחנו נרנדר בשרת, זה כי בעצם גוגל ושאר מנועי החיפוש יותר קל להם לעשות קרולינג לדבר הזה, ובעצם זה משפר לנו את ה-SEO.
נכון, SEO, למרות ש... אני חושב שזה, זאת אומרת, אתה יודע, SEO, יש אפליקציות צריכות SEO, אבל הרבה אפליקציות לא צריכות SEO. והציבה השנייה, שמשתמשים בסרבס הרנדרין, היא...
אז יש באמת את העניין גם של מהירות. שאתה
זה
עדיין...
לא גם, זה סיבה רצינית מאוד.
זה אחלה סיבה. ובעצם מה שקורה, ברגע שהשרת כבר בא ורינדר לנו את הדבר הזה, אז בעצם הקליינט עכשיו רק יודע לבוא ולמשוך רק את הצ'אנקים שהוא צריך מהסרבר ולהציג אותם.
אז גם להוסיף אולי על זה, זה שבעצם כל הקטע, ולא להשתמש ב...
הקליינט לא הולך ומביא את הדברים שהוא צריך ומציג אותם.
לא.
כי הוא כבר הובאו על ידי הסרבר.
נכון.
אני חושב שההבדל המהותי בין קליינט סייד רנדרינג לסרבר סייד רנדרינג המודרני, עזוב שנייה את ה-PHP של פעם, זה כבר לא פחות מעניין. זה העובדה שבקליינט סייד רנדרינג, אתה מוריד את כל... אני אקח ריאקט, אבל זה כנל באנגולר. אתה מוריד את כל הקוד ג'אווסקריפט, המגה ג'אווסקריפט, והמגה ג'אווסקריפט הזה הוא זה שמייצר את הדף. הוא הולך, עושה HTTP, מביא את הדאטה, ומצייר את הדף. אם אתה מסתכל על הדף, מה שה... ב-HTTP, יש לך בגדול HTML, head, קצת head, וסקריפט סורס אחד. זהו, זה נכון. מה שאתה רואה ב-SPA. הסקריפט סורס הזה מביא את הדף, והג'אבסקריפט הזה מייצר את הדף, מרנדר אותו באמצעות React או View או Angular. אוקיי? זה client side rendering. Server side rendering אומר, אני אעשה את אותו דבר, רק שהקוד שמרנדר את זה ב-React או ב-View או ב-Angular, פשוט ירוץ מהסרבר. זה הכל.
ובעצם זה עובד מאוד מהר, בגלל שאין את כל
הלוך
חזור הזה, של להביא את הדאטה לחזור. הכל נמצא כבר בשרת, עושה בשרת ואתה מחזיר.
להביא את הדאטה, השרת עושה הרבה 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 יותר מהר מאשר כל קליינט. אוקיי? בגלל ה-latency. אז הדף חוזר, הוא מוכן. אתה רואה אותו.
וחשוב להגיד נקודה מאוד מאוד חשובה, כי מי שלא עשה סר וחיים אולי לא יודע, או לא קרא על זה, שאתה עדיין בקוד שלך, אם אתה נגיד כותב ריאקט, אתה כותב ריאקט, נכון, יש ניואנסים, ויש אובייקטים שלא קיימים אתה יודע, בקליינט, בסרבר, ווינדו, ומה זה ווינדו, וכאלה, אבל הקוד הוא כביכול תחת אותו מעטפת של הפרמורק, וזה כאילו הקטע פה.
וזה אותו קוד שרץ לך אחר כך בקליינט.
דיברתי בפתיח על כל מיני סוגים של מייקרו פרונט-אנד, וסתם דוגמה, דיברתי על השוני בין רנטיים מייקרו פרונט-אנד לבילטיים מייקרו פרונט-אנד, שזה בעצם, הבילטיים מייקרו פרונט-אנד מדבר על תשתמש בפאקג'ס, צורך עניין, זאת אומרת, או במודולים שאתה צורך אותם בבילטיים, אתה בונה את האפליקציה של בילטיים, או יש את הרנטיים שזה מתקשר לעולם הזה של כמו שגיל תיאר עם הדפים, אבל יש את כל העולם של המודול פדרשן, אולי נגיד איזה מילה על מודול פדרשן, מכיר, צריך להתעסק?
מודול פדרשן זה בדיוק בשביל הצורך של
קומפוננטס,
מייקרו פרונטנס. בגלל שאנחנו משתמשים ב-ESM native, אין לי פשוט שום סיבה בעולם, אני פשוט לא צריך וייפק מודול פדריישן, הקומפוננטות שלי יושבות פרק מספר גרסה באיזשהו S3 bucket, GCP, כן, אבל GCS bucket, איפשהו באינטרנט, ואם אני רוצה ללכת לגשת ולהביא את הזה, אני עושה await import, ומביא ב-HTTP את הזה, אני לא צריך מודול פדריישן, כי אני עובד ESM נקי, זה שוב חוזר למה שדיברנו, once עובדים ESM נקי, JavaScript נקי, הכל נקי, בלי טרנספילציה, בלי בנדלינג, המון בעיות שנפטרות על ידי כלים פשוט נעלמות.
אמת, אז שוב, אז רק נגיד שמודול פדריישן הגיע בוויפק 5, ובעצם במילה, ממש קצה המזלג, בעצם מאפשר לך לעשות אקספורט או אימפורט לקומפוננטות, או לבנדלים שמכילים קומפוננטות, או דפים אגב, כביכול ברנטיים.
שאין לך אותם בבילטיים.
שאין לך אותם בבילטיים. אני עדיין לא סגור על מה העניין של אם אני מפסיד פה את טרי שייקין ודברים כאלה, שאגב, אגב...
אתה לא יכול כי הוא לא יודע.
לא, אתה מפסיד בגלוב, אבל כל אחד בפני עצמו יכול לקבל את הטרי שייקין שלו מן סתם.
בדיוק, בדיוק.
ויכול שזה זה, זה, זה הפסד סביר מבחינתך.
לגמרי.
טוב, אז גיל, אם הבאנו אותך עד לכאן, אנחנו חייבים גם לשמוע את הפרופוזול שלך ל-TC39, ובכלל, יש לך גישה מאוד מעניינת לכל העניין הזה של TypeScript.
אני חושב שזה קצת, אנחנו כל הזמן מדברים על קארגו קלט, אני חושב שיש שני דברים שהיום אנחנו עושים אותם, נורא אוהבים אותם, ובעיניי כבר אין שום סיבה שהם יהיו.
מברכים אחד השני לשלום?
לא, זה תמיד צריך. טרנספילציה ובנדלינג. אוקיי, טרנספילציה למי שלא מכיר, אבל כולנו משתמשים בזה, אם אנחנו כותבים פרונט-אנד. טרנספילציה זה לקחת קוד TypeScript או קוד JSX, לתרגם אותו ל-JavaScript, כי הבראוזר ו-Node.js מכירים...
לא יודעים לקרוא את זה.
לא יודעים לקרוא
את זה. כל קוד, או בכלל דברים שהבראוזר לא תומך בהם.
Decorators וכן הלאה, כן. הדבר השני זה bundling, זה הצורך שלנו, בגלל שהבראוזר לא יודע מה זה מודול, לא יודע מה זה import ו-export, אז הצורך שלנו לקבץ את כל הקוד שלנו לכדי בנדל כזה של 3-4 מגה בייט בקובץ אחד, ואז זה מה שהבראוזר מריץ. אז שני הדברים האלה, טרנספילציה ובנדלינג, אני טוען שהיום הם מתחילים להיות קארגו קלט.
וגם איוון יור, איוון יור טוען גם, כשכתב את ויט.
אני רוצה לחזור לימים הטובים. אני עוד זוכר ב-95, כשעבדנו ב-JavaScript בהתחלה, לא היה, איך כתבנו? כתבנו בנוטפד, לא היה אז מק, הוא היה, אבל אף אחד לא עבד עליו. כתבנו בנוטפד ועשינו F5 בבראוזר. ריפרש, קומנד R, אנחנו מק. תיקנו, זה לא עבד, תיקנו, קומנד R. עכשיו, איבדנו את זה היום. איבדנו את כל הסיפור הזה ש... והיום
אנחנו... גם היינו מגישים הרבה פחות קוד, כן? זה היה...
לגמרי, לא. יש סיבה שיצרנו טרנספילציה ובנדלינג. בואו נזכר בסיבות, אוקיי? למה אנחנו עושים טרנספילציה? כי... הבראוזרים פעם לא ידעו ES6. ואז היה איזה שנתיים עד ש-ES6 יצא, ואז עוד שנתיים עד שהבראוזרים הכירו ES6
והריצו,
אבל אנשים מה זה התלהבו מהפיצ'רים של ES6, כל הקלאסים והדקורטורס והקונסטרקטור.
מה, אני באמת לך לא יכולת לעשות ספרד להרי, לא יכולת לעשות כלום.
כלום. ואנשים רצו להשתמש ב-ES6.
אירו פונקשן.
אז באו בבל ומי שזוכר היה לפני אחרים, גוגל קלוז'ר קומפיילר וכן הלאה, ואמרו, אנחנו נתרגם... אנחנו נתרגם לכם את הקוד ES6 שלכם לקוד ES5, לגרסה הסטנדרטית העכשווית של JavaScript. היום האם בראוזרים מכירים JavaScript? לא רק שהם מכירים את ה-JavaScript הכי נוכחי, הם יותר מתקדמים, כי לרוב...
מהטרנספיילרים?
כן. לא, הם לא מהטרנספיילרים, מהגרסה הנוכחית. היום הגרסה הנוכחית זה ES2021, רוב הבראוזרים מריצים ES2022, כי חובה שיהיו אימפלמנטציות של ES2022 לפני שמאשרים משהו. אוקיי, אז הבראוזרים הם בקצה, הם מיושרים עם הסטנדרט, אין שום סיבה.
נגיד, אבל זה לא היה ככה, כאילו אני זוכר שאנחנו היינו באים צריכים לעשות משהו.
אבל זה ככה היום.
סבבה.
זה נקודה חשובה. זה שוב קארגו קלט, משהו שפעם היה צריך והיום לא. עכשיו אנשים יגידו לי, לא נכון, יש לי JSX וריאקט. JSX בריאקט, שדורש טרנספילציה, כי אני צריך להפוך כל JSX כזה לריאקט נקודה קריאית אלמנט, מי שלא יודע זה מה שקורה ב-JSX. וטייפסקריפט. כולם משתמשים בטייפסקריפט, די בצדק.
וגם אתה.
גם אני. TypeScript דורש טרנספילציה מזה, אז אני שונא טרנספילציה. דרך אגב, למה? לא רק כי אני רוצה לחזור לימים ההם, אני לא כזה אולדי, אולדי בת גולדי. זה לא זה, זה המורכבות. תיקח ג'וניור, עזוב, תיקח סיניור. תיקח סיניור היום, עומד.
תקרוא את הקוד שמקובל.
תיקח סיניור עומד, לא, עזוב לקרוא.
לא, לא נתקרוא את הקוד
שמקובל. כמה אנשים מהחברה האלה יודעים להסתכל ולשנות את הקונפיגורציית וויפק שלהם? אף אחד. כמה אנשים בכלל יודעים מה וויפק עושה ואיך הוא עושה את זה? אף אחד. ואנחנו מסתכלים, אנחנו צריכים היום לעשות אופטימיזציות של code splitting וזה ופה, אז אנשים לא עושים את זה, ומגיעים לבנדלים של 4 מגה, 5 מגה בשקט. אוקיי, בסדר, אתה זה, אבל כמה אנשים באמת, באמת...
אנחנו כתבנו פלאגינים לוויפק.
כמה אנשים באמת, באמת מבינים את הסביבת פיתוח שבה הם חיים.
גם שאתה כותב פלאגינים לוויפק, אתה לא באמת מכיר את האקוסיסטם, בשביל להכיר את איך הריזולבר שם עובד, וזה, זה עמוק, עמוק.
כמה אנשים באמת, באמת מבינים את סביבת הפיתוח שבה הם חיים, וזה עצוב לי, כי הם לא מבינים, והם לא מבינים, כי מסיבות טובות, היו סיבות מעולות, יצרנו שכבות על שכבות על שכבות על שכבות, שמאפשרות לנו לעבוד בצורה נורמלית. העניין הוא שהשכבות האלה כבר לא צריך אותן.
אבל היום הבראוזר כן יכול לקרוא ES Modules.
אבל זה בדיוק מה שהוא מדבר, זה בדיוק הנקודה.
לכן אני טוען שהיום אנחנו קרובים לרגע שבו לא נצטרך שני דברים. בנדלינג, ובראונד פורסט אנחנו כבר לא עושים בנדלינג, אין בנדלינג, אנחנו משתמשים באימפורט ובאקספורט הנייטיב של הבראוזר.
מה שוויט?
אין לנו בנדלינג.
מה שוויט עושה?
וויט עושה שלושת רבע דרך, אנחנו עוד רבע דרך. ואנחנו מאוד מאוד קרובים, אני מקווה, לזה שלא נצטרך לעשות טרנספילציה לטייפסקריפט. ואני לפני...
ואז כאילו הבראוזר יקרא טייפסקריפט?
הבראוזר יקרא טייפסקריפט.
אז
כן. וזה מה שקורה. זה הפרופוזל שזה לא אני, זה אני וצוות אנשים. אני קטונתי באמת. יש שם חבר'ה מדהימים כמו דליאן ארינברג, רוב פאמר, דניאל רוזנווסר, שהוא הפרוגרם מנג'ר של מייקרוסופט, אנדרס הדשטסברג, אני אפילו לא יודע איך אומרים את השם שלו, שהוא זה שכתב את טייפסקריפט וכתב את
זה. אז אני אומר, זה מעניין ש... אתה יודע, זה הבייבי, פתאום אומרים משהו מאוד מהפכני.
נפוך הוא, הם אומרים, אם יהיה את זה, אז הבייבי שלהם פתאום יכול לתפוס עוד יותר
תוצאה. לא, 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 בוא נדייק, הם משחררים שליטה. אנשים מצטקלים על זה ואומרים, עוד פעם טייפסקריפט משתלט על העולם, זה בדיוק ההפך. ואם אני אסביר את הפרופוזל, אני אוכל להסביר גם.
יאללה, תן לי, תן לי, אני לא יודע מה הפרופוזל.
הפרופוזל בא ואומר ככה, הוא לא אומר בוא נכניס טייפסקריפט לשפה. להכניס טייפסקריפט לשפה הוא בעייתי מאוד.
יש גם
סיבות.
קונפיגורציה.
א', מייקרוסופט יגידו, סורי, לא. אנחנו, זה טייפסקריפט הוא שלנו. ובצדק, טייפסקריפט הוא שלהם, הוא לא של הקהילה. חברים, זו חברה מסחרית, יש לה אינטרסים, הכל סבבה. לא רק זה, טייפסקריפט לא גמור. נכון, גם פלו לא גמור. כל הזמן מתפתח. והוא מתפתח בכיוונים מקסימים.
פלו עדיין מתפתח, כאילו פלו הלך מאוד הצידה שטייפסקריפט...
פלו עדיין מתפתח, אני אתן את זה כדוגמה כדי לזה. אנחנו לא רוצים לעצור את ההתפתחות הזאת. אם אנחנו ניקח את טייפסקריפט ונהפוך אותה לסטנדרט כחלק מג'אבסקריפט, בזאת עצרנו את ההתפתחות של טייפסקריפט, כי עכשיו TC39 אחריהם לטייפסקריפט ולא מייקרוסופט. אוקיי? אז אנחנו לא רוצים להכניס את טייפסקריפט לשפה, לפחות הקבוצה שאני... אנחנו מאוד מאוד לא רוצים לעשות. אז איך אנחנו מכניסים את טייפסקריפט לשפה, ובכל זאת לא מכניסים את טייפסקריפט לשפה? אנחנו מגדירים שכל האזורים הטייפסקריפטיים, כלומר בפונקציה, כשאני כותב function foo, ואז אני כותב a נקודתיים number, כל האזור אחרי הנקודתיים...
נחתך?
נחתך, מתייחסים אליו כאל הערה.
הבנתי.
אוקיי, בגלל זה אנחנו קוראים לפרופוזל שלנו types as comments. אוקיי, כלומר, יהיו מה שנקרא syntax spaces, שהם הם registered, הם עבור type systems. אני יכול לכתוב שמה שאני רוצה. אז אני אוכל לכתוב a נקודת, מבחינת JavaScript runtime, מבחינת הבראוזר או node, אני אוכל לכתוב a נקודתיים, this is my whatever, and you can all go and do whatever you want. פסיק b נקודתיים number. אוקיי? הג'אבסקריפט ראנטיים לא מעניין אותו מה יש בטייפ הזה.
הבנתי, אתה רק עכשיו בזמן הפיתוח אתה הולך לקבל על זה.
אז כשאני מריץ את הקוד, ג'אבסקריפט לא מעניין אותו. לא מעניין אותו מה קורה אחרי האינטרפייס או מאחרי הטייפ, יש אזורים
בקוד. זה קורה בקומפייל טיים, זה לא קורה בראנטיים.
לא קומפייל טיים. אין יותר קומפייל, אין יותר טרנספייל. זה קורה בטייפ צ'ק טיים. כלומר, בזמן פיתוח, או ב-IDE או בבילד שלך, אתה מריץ טייפ צ'קינג על הקובץ. איזה טייפ צ'קר אתה רוצה להריץ? איזה שבא לך? טייפסקריפט, פלואו, הגל למי ששמע. יש עוד כל מיני טייפ סיסטמס כאלה ואחרים. אנחנו הג'אבסקריפט רנטיים אדיש להם, והטייפ צ'קר הוא זה שכן מכיר את הטייפ סיסטם ויודע לעשות טייפ צ'קינג. זה הרעיון. לטייפס בתוך הפרופוזל שלנו אין שום רנטיים, שום רנטיים אפקט. בדיוק כמו בטייפ.
אז מה שאתה מבקש זה להתעלם ממך.
לגמרי. בדיוק, בדיוק. once עשינו את זה, טייפ סקריפט לא ידרוש טרנספילציה. once אנשים יתרגלו לרעיון הזה שלא צריך בנדלינג, לא נצטרך בנדלינג. נשאר רק JSX, we'll figure it out. אוקיי, כאילו בסוף זה, once פתרת את שלושת האלה, החברה האלה, הפיתוח שלך נהיה, אני כותב קוד, בודק בבראוזר, אין שום בילד, אין כלום בדרך בין זה לבין הזה. אני חושב שזה ישנה את מפת הפיתוח של JavaScript בעולם בצורה מהותית.
אז כמה דברים, דבר ראשון, דיברת על JSX, כמובן זה גם המקבילים, דיבר React, JSX React, אבל בפרמורקים אחרים, יש דרכים אחרים לכתוב טמפליטים, אבל אותו רעיון, אותו רעיון, ושוב, איוון יו, הקריאטור של View, יצר את ויט, שעושה, משתמש בו הרבה מהעקרונות האלה בשביל לייצר build time מאוד מהיר, מי שעבד עם ויט, עובדים עם ויט, ברגע שאתה עושה את המעבר, זה כמו קסם, ממש, ממש ככה.
לפעמים אני עוד לא כתבתי את הקוד, זה כבר סיים כבר לבנות את הפרויקט.
בדיוק. אז זהו, זה הייתה ככה גיחה קצת לטאפסקרן, אני חושב שזה מאוד, זה כן קשור בעקיפין לעולם המייקרו פרונטנד בכלל, כי בסופו של דבר, וגיל אומר כמובן טאפסקרן, אני שומע הרבה קולות מאנשים בקבוצות, נכון זה, אני לא רוצה לחשוב טייפסקריפט, זה לא ג'אבסקריפט, זה לא זה.
מה שאני שומע הרבה פעמים זה פחות העניין הזה, זה יותר כאילו הטייפסקריפט טקסט, זה הקונספט, כאילו שבעצם זה שאני כותב עם טייפסקריפט, יש איזה עלות. עכשיו אני גם זוכר מלפני כמה שנים טובות, שיחות שלי עם גיל, שגיל אמר, תשמע, אני לא משתמש, כאילו אני בוחר שלא ישתמש בטייפסקריפט, כי זה לא שווה לי את האוברהד, אני כותב קומנטס, וה-IDE שלי יודע לאכול את זה.
לא, זה משהו אחר. שני דברים שונים. כלומר, להשתמש ב-JS Doc, אין שום הבדל בין זה לבין להשתמש ב-TypeScript. אתה משלם את אותו מחיר. לא, אני פשוט, ההבדל, ה-JS Doc מאפשר לך להשתמש ב-TypeScript בלי לעשות טרנספילציה.
כן.
זה פשוט בסינטקס שהוא קצת מכוער. בינינו.
אגב, אני שנים עובד עם JS Docs ואני מת על זה.
גם אני, גם אני. אבל זה עדיין TypeScript.
ואתה עובד JS Doc ו-TypeScript.
לא, היום עברנו ל-TypeScript, אז זה, אבל
אנחנו ב-Backend עובדים JS Doc וב-Frontend TypeScript.
Backend בלי TypeScript?
עם TypeScript.
JSDoc
זה טייפסקריפט, אין שום הבדל. אני משתמש בטייפסקריפט צ'קר, אני משתמש ב-TLC כדי לבדוק את הקוד שלי.
אז למה לא טייפסקריפט בעצם?
כי טרנספילציה, ובנוד.js מרגישים. אני לא רוצה טרנספילציה, אני לא רוצה סוס.
למה, עם ה-TS node אתה מרגיש את זה?
כן, ננסה לשים ברייק פוינט איפשהו ונראה אם אתה פוגע.
אני שם?
אני גם שם, ואני מגלה שזה בעצם שתי שורות למטה. כי סורס מפס הם לא מדויקים, אין מה לעשות, טייפסקריפט הוא לא כזה טוב. סורס מפס הם לא כאלה מדויקים, שמות משתנים, זה, יש תמיד את הענג הזה, את הנאג' הזה. לא רק זה, כשאתה עושה דיפלוי, כשאתה עושה פאבליש לפקאג' ותזכור, אנחנו עובדים המון עם פקאג'ים, מה שאתה מקבל זה את הג'אבסקריפט קוד, לא את הטייפסקריפט קוד. וזה בעיה. זה בעיה.
אמרת, אני רוצה עולם בלי בלה-לה-לה, נאבד גם את הטרי שייקינג?
כן.
אני מתליח אותו אומר את הטרללה עכשיו.
לא, לא. אתה תאבד טרי שייקינג, אבל טרי שייקינג נועד, איזו בעיה הוא בא לפתור? את הבעיה שיש לי בנדל של 4 מגה בייט. אבל, אם אתה...
ושיש קומפוננטה שמישהו פחד למחוק, לדוגמה.
לא, אבל בסוף הבעיה היא אופטימיזציה של 4 מגה בייט. הרי מה הם עושים? הם מקטינים את 4 מגה בייט ל-2 מגה בייט. זה סדר גודל, אני לא כך מכיר.
תלוי,
אבל טרי שייקינג, אבל זה סדר גודל. אוקיי?
לא, עשית מה? במהלך חייך עבדת עם ופק?
לא. בכלל לא.
אז
רגע, אז זה הבעיה שמנסים לפתור. אבל, אם אתה עובד עם פייג' מייקרו פרונטנס, היחידת בנדלינג שלך היא פייג'. חצי מגה. שווה לעשות טרי שייקינג בשביל זה? אנחנו עושים, אבל לא מרוויחים הרבה.
חצי מגה, סבבה, אבל עכשיו יש לך
עוד חצי מגה לדף הבא.
בדיוק.
ועוד חצי מגה לדף הבא.
זה מה שאני אומר.
שאלה מצוינת, אבל אם הדף הזה והדף הזה משתמשים בפקאג'ים שהם קומון, לדוגמה הדיזיין סיסטם זה אותו פקאג'.
אז רגע, אז הוא עושה קאש?
לא, הם עושים אימפורט ל-HTTP. אם הם עושים אימפורט ל-HTTP, אז הם משתמשים באותו פקאג', ברגע שאני עובר לדף הבא, הבראוזר כבר יש לו את הפקאג' הזה, לא רק בקש, הוא כבר פארסט וכמעט רענן.
זה גם לעולם הטרנספיילרים, אז חוץ מכל מה שאני אמר, הטרנספיילרים יש גם משהו מאוד מאוד חיובי בטרנספיילרים, זאת אומרת, גם אם העולם שלנו בתכנות השוטף ייגמל מהטרנספלרים. טרנספלרים זה משהו מגניב, אתה יכול לכתוב שפה משלך, יכול לייצר פרמוק משלך, אתה יכול, אנחנו לדוגמה מה שאנחנו עושים,
שמשה בחווה סקריפט?
עוד לא, תרם, אבל יש מה שנקרא קוד מוד, לא יודע אם אתה מכיר, שאתה יכול אשכרה לקחת, אתה יכול לעשות בכל מקרה, ויש כלים כמו קודמוד, וכזה שעוזרים לך לעשות את זה בצורה הרבה יותר מהירה. כל דף ג'אבסקריפט בנוי מעץ של Abstract Syntax Tree, בסדר, AST, אז יודע לקחת זה, להפוך את זה לקוד, וחזרה, ואז אתה יכול לכתוב לדוגמה לינטר, לדוגמה לכתוב לינטר, או לכתוב מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים מיגרציה מביו 2 לביו 3, ואנחנו משתמשים בדקורטור של, שנתמך רק בביו 2, והיינו צריכים לעשות משהו שיחליף את הכל, אז במקום שה-ID זה, כתבנו איזה קוד מוד, שעובר על כל הקומפוננטות, וככה מחליף בצורה מגניבה, כן, שיעבוד עם הקומפט של, של ביו 3, שזה
גם... זה צריך פרק,
כן,
זה
שזה, רגע, פרק. שאנחנו בעיצומו של התהליך, זה תהליך מורכב אגב, ואגב, זה עוד אחד השימושים למייקרו פרונטנד אולי, למעבר מפרמוק לפרמוק, או מגרסה נמוכה. מגרסה נמוכה.
לגמרי, יש לנו דרך אגב מייקרו פרונטנד שמשתמשים בוויט, מייקרו פרונטנד שמשתמשים ברולאב, ומייקרו פרונטנד שמשתמשים ב-ESM נקי. חיים ביחד באותה אפליקציה.
אם אני עכשיו רוצה לשדרג מלעבור, מריאקט לוויו, או מאנגולר לריאקט לדוגמה. איך היית תוקף את זה? היית תוקף את זה בעולם המייקרו פרונטנד?
כל דף חדש, הוא נכתב בטכנולוגיה החדשה, ולאט לאט מעביר את זה. עכשיו תזכור, זה כולה מייקרו
פרונטנד. לא, אבל רגע, אתה עדיין במונוליט. כאילו, אתה במונוליט עכשיו של אנגולר.
אני במונוליט.
ואתה רוצה להתחיל לאט לאט?
זה כמו שאלת איך אני מפרק מונוליט למייקרו סרוויס. זאת השאלה, אותה תשובה. נורא קשה, ועושים את זה לאט לאט, אחד אחד. פשוט אחד אחד, עד שיום אחד המונוליט הזה גילי
מפורק.
כן. זה מה ששמעתי, אני מעולם לא היה לי סיטואציה שהייתי צריך לפרק מונוליט.
טוב, לפני שנערוז את הפרק המטורף הזה, גיל, יש לך איזה תחזית או איזה משהו שאתה אומר, הנה זה הדבר החם הבא בעולם הג'אבסקריפ או פרונט-אנד?
אני חושב שמרימיקס יהיה מאוד חם, חם מאוד, אני מאוד אוהב את הפריימוורק הזה, וכן, אני חושב שבחמש שנים הקרובות אנחנו נראה נסיגה משימוש בטרנספיילרים ובנדלרים, לטובת עבודה יותר נקייה ובלי צורך בבילד סטפ משמעותי.
שתקל גם על כל העולם הזה של המייקרו פרונטנד,
שתקל גם על העולם של המייקרו פרונטנד, אבל בלי קשר. אני חושב שאני אולי זה קצת מקווה, אולי זה גם מאמין, אבל אני מאמין שזה מה שיקרה, וזה יהיה הדבר החם והאלוהט הבא. זהו.
מדהים.
מאמין.
טוב, הבטחנו פרק פסיכודלי, אני חושב שקיימנו, ואני חושב, כל מי ששמע, יהיה לו המון המון שאלות נוספות, אז אתם מוזמנים גם לשלוח לנו הרבה הרבה שאלות, נשמח להעביר לגיל וגיל יתעלם איתנו, אבל חוץ מזה, המון המון תודה גיל, היה מאוד כיף שהגעת, ועשית את כל הדרך.
חכה, שעוד
דרך חזור.
לא, עכשיו
אני אתם מוזמן לבוא לישון אצלנו, אני...
לגמרי, שחר כבר הכין את המיטה. לגמרי. אז זהו, חברים, שוב, תודה שהייתם איתנו עד כאן, עוד פרק שמפתחים מחוץ לקופסה, יאללה ביי.